אנחנו ממשיכים פרק נון. אנחנו סיימנו בשיעור הקודם את פסוק י"ב. בפסוקים האחרונים שקראנו, מפסוק ט' והלאה, שהפסוקים אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך את הפרים שאתה מביא ולא את השברים שאתה מביא, הכל שלי, הכל אצלי. אמרנו, אם מרב, לא אומר לך, כי לי תאבל ומלא. נראה עוד פסוק אחד ונסביר נקודה שכתוב כאן. פסוק י"ג אומר, שזה בעצם השלמה של כל האמירה הזו, לא צריך לבקש ממך שום דבר. האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה. דהיינו, האם אתה סובר שאני אוכל את הדעת, הפרים, את הבשר של הפרים שאתה מביא לקורבן, אבירים זה פרים גדולים. האם אתה סובר שאני שותה את הדם של ה... עתודים שאתה מבין, לא צריך את כל זה. מה המשמעות בכל הפסוקים האלה שקראנו? כי הרי ברור לכל אחד שלא שייך כלפי מעלה, כל המושג של אכילה ושתייה, ומה צריך לשלול את זה בכלל. כאילו שוללים שהקדוש ברוך הוא לא צריך לאכול את האוכל הזה. אז מיוסד על מדרש, יש ביור באחד מהמאמרי החסידות שאומר ככה. ברור שכשמדובר על אכילה גשמית, לא צריך אפילו לשלול שזה לא קיים כלפי מעלה, לא על זה מדובר. מדובר על המשמעות של אכילה רוחנית. כי הרי כשמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, הוא ביקש ממנו שימנה מישהו במקומו, שימנה מישהו שיחבר את היהודים לקדוש ברוך הוא. צריך מנהיג שידע כל הזמן שיהודים יהיו קשרים לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא כמענה עונה לו, תגיד ליהודים שישמרו על הקורבן התמיד כל יום. דהיינו, הקורבנות יש להם סגולה מסוימת שהקדוש ברוך הוא קבע, שכשמקריבים קורבנות זה פועל להביא אלוקות בעולם, מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. בקורבן הגשמי הזה מתבטא גילוי אלוקי בכל העולם. החיבור הזה של אלוקות ועולם זה סוג של אכילה. כי מה קורה בגשמית שאדם אוכל? אתה מוכל, אז הנפש מחוברת לגוף. אדם לא אוכל, הוא נחלש. הנפש יכולה חלילה לברוח מהגוף. האכילה מחברת ושומרת שהנפש תהיה מחוברת לגוף. אז מושג של אכילה רוחנית, דהיינו, חיבור אלוקות והעולם יש גם למעלה. לא אכילה גשמית. על זה באים כל הפסוקים האלה ואומרים, נכון שיש כזה מושג אכילה למעלה, הקדוש ברוך הוא רוצה לשכום בעולם, אבל מה אתה חושב שאני צריך אתכם בשביל זה? אני יכול לעשות את זה גם בלעדיכם. זה בעצם מה שהפסוקים אומר, אם רב לא אומר לך, הפסוק הזה מצד אחד אומר, יש רב למעלה. רק הוא אומר, לא אומר לך, לא חייב אתכם, אל תחשבו שאני צריך אתכם בשביל שאני אתגלה פה בעולם, אני רוצה לאכול גם בדרכים אחרות. כשאני בוחר בכם, אז זכיתם, קיבלתם מתנה, שבאמצעותכם זה קורה, אבל זה לא בגלל שבלעדיכם אתה לא יכול לקרוא. מה הנקודה העיקרית שהקדוש ברוך הוא רוצה בקורבנות? אומר פסוק י"ד, זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון נדריך. כשרש"י מסביר את זה, הכוונה היא, כשאתה מביא קורבן, תתוודה על הקורבן. אם תביא את הלב שלך עם הקורבן. לפי הפשט הכוונה היא, שקודם כל אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא בלב שלך על זה שהוא מושיע אותך ממצבים לא טובים, מעת צרה. אחר כך זה בא לידי ביטוי בקורבן תודה, אבל העיקר זה התודה שאתה מביא עם הקורבן, את הנפש שלך. או אם כשאתה עושה נדר, כשצחית באיזשהו ישועה מסוימת, אז יהודי נודר שהוא יביא קורבן, אז תשלם את הנדרים, כי זה הבעת התחייבות נפשית. זה בעיקר המטרה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, לא את החומר של הקורבן כמובן. כמו שאומר בפסוק ט"ו, וקראיני ביום צרה, אחלצך ותכבדיני. אומר הקדוש ברוך הוא תתפלל אליי, כשאתה נמצא בעצרה יש מצווה שאני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני יוציא אותך מהמיצר למרחב. תכבדני, דהיינו, כשאתה תפריש מהרכוש שלך, קורבן זה אומר שאתה מרגיש הכל שייך אליי, זה הביטוי של הקורבן. זה בעצם יותר בשבילנו מאשר בשבילו, בשביל להביע את החיבור שלנו אליו. עד כאן היה דיבור כללי לכללות העם. עכשיו, באים פסוקים נקודתיים, לאלה בעם עצמו, שכפי שראינו קודם, לפי שאבן עזרא מסביר שזה דברי תוכחה לאותם אלה בעם ישראל שלא שומרים על הברית האלוקית, אז פה באה אמירה ספציפית לאלה שהם לא זכו בדין בגלל ההנהגה שלהם. אומר בפסוק ט"ז, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? ותישא בריתי עלי פיך. דהיינו, הוא פונה לרשע ואומר לו, אין לך מה לספר את החוקים שלי. אין לך מה לספר את החוקים שלי, כי אתה הרי לא מקיים אותם. מה יש לך להגיד אותם? מה אתה משנן את הפרשיות הללו שמביעים שיש ברית בינינו, כשאתה בכלל לא שומר את הברית שבינינו? אתה מדבר על הברית, אבל אתה באמת לא שומע אותם. מה, למה הכוונה כאן בפסוק? אז יש מפרשים שאומרים, במפרשים על התהילים, שאומרים שהפסוק הזה מתייחס לאלה שמביאים קורבן בלי וידוי. אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה לך לספר חוקה? אתה מביא קורבן בלי הוידוי, בלי הנפש שלך, אתה רק מביא משהו טכני. אבל יש מפרשים אחרים, וככה מופיע אפילו גם בשולחן ערוך, שהפסוק הזה מדבר על לימוד תורה. בא ליהודי ואומר לו, שאתה לומד תורה שלא לשמה, אז זה בעצם מוסיף חיות בקליפות. זה לא טוב, יהודי צריך ללמוד תורה לשמה, אז הוא אומר לרשע, מה לך לספר חוקה? חוקה זה הולך על התורה. מה אתה לומד תורה כשזה לא לשמה? כפי שמודגש באחד הספרים, מה לך לספר חוקי? ודאי שהתורה ממשיכה קדושה בעולם, יודעים מקיים מצווה, יודעים לומד תורה, זה ממשיך אור בעולם, אבל צריך להיות כלי ראוי בשביל זה, כלי נקי, כדי שהקדושה תשרה. הוא אומר אבל הרשע שאתה לא כלי ראוי, אז הוא אומר מה לך לספר חוקי? מה אתה תקבל מזה שתספר חוקי כשאתה לא כלי בכלל לקבל את זה? יש בשיחות של הרבי, הוא מבאר, דרגות שונות, מה זה נקרא לימוד שלא לשמה. יש בשלא לשמה דרגות מאוד מאוד טובות, למשל, הדרגה הכי גבוהה, יהודי לומד תורה כי הוא רוצה לדעת איך לקיים את המצוות. אז מצוין, גם הכוונה שלו זה אלוקית, רוחנית, הוא רוצה לדעת איך לקיים את המצוות. אבל זה עדיין בדקות נקרא שלא לשמה, אתה לומד תורה לא בשביל התורה, בשביל שזה יהיה בשבילך אמצעי, אפילו למשהו רוחני טוב. ומזה יכול להיות דרגות יותר נמוכות ויותר נמוכות, עד אותו אחד שלומד כדי שיהיה לו כבוד, שיהיה לו כסף, שיגידו עליו שהוא רב, ועוד כל מיני דרגות שלא לשמה. עד כדי יכול להיות המצב הכי גרוע, שהוא לומד תורה לקנטר בכלל, הוא רוצה לחפש בתורה דברים שהוא יוכל לנגוח את התורה, שזה הכי גרוע. ויש בי נקודה מעניינת שאומרת שאם אדם לא זהיר בלשמה ברמה הכי גבוהה, דהיינו, יש לו סטייה בכך שהוא לומד שלא לשמה ברמה הכי גבוהה, זה יכול להידרדר בסוף שהוא יגיע עד לנקודה הכי נמוכה, והוא פשוט ישתמש בתורה נגד התורה בכלל. דהיינו, אם רוצים להיזהר, לא ליפול בנמוך, צריך להיות זהירים, ממש בקיצוניות בגבוה, אבל זה מה שהוא אומר, מה לך לספר חוקי? אל תלמד תורה אם זה בדרך של רשע, בדרך לא טובה. פסוק י' ז', ואתה שנאת מוסר, אתה שלח דברי אחריך, אתה הרי הרשע, אתה שונא את התוכחות שאומרים לך, אתה דומה לאדם שמהלך בדרך, יש לו איזה מסע כבד ורוצה להיפטר ממנו, זורק את המסע מאחורי הגב, זה מראה שאתה לא באמת מקבל את הדברים שאומרים לך, אתה לא מפנים אותם. פסוק י' ח', אם ראית גנב, ותראה צימו, ואם מנעפים חלקך, אתה כזה אדם לא טוב, יכול להיות שאתה ברמה האישית לא גנב, אתה ברמה האישית לא נועף, אבל אתה מתחבר לאנשים כאלה. אתה רואה רשע, ותראה צימו, ותראה צימו מה הכוונה, או הכוונה היא שאתה רץ להיות איתו, או שאתה רוצה את הקרבה שלו, אתה מתרצה לו, דיינו אתה מתחנף אליו, אתה מתחבר לרשע, אותו דבר, ואם מנעפים חלקך, אתה נותן להם גיבוי, אז במילא זה נחשב שאתה גם ככה כמו. כשאתה הייתי בישיבה, אז בדרך כלל הצעה, הרב היה אומר, אם ראית גנב, ותיר את צימו, ראית גנב, ושאל אותו מה גנבת, התירוץ מוכן לו כבר מיד, למה הוא עשה את זה? אבל כמובן זה לא אפשר. פסוק יוצאת, פיך שלחת ברעה, ולשונך תצמיד מרמה. ראינו, אתה משתמש בפה שלך רק לדברים לא טובים, דברים רעים, והמרמה צמודה אליך, תצמיד לשונך, היינו המרמה כאילו צמודה אליך בצוות ללשון, אתה לא יכול לדבר שום דבר אחר, כל מה שאתה אומר זה רק דברי מרמה ודברי שקר כל הזמן. וזה מתבטא בכך, הוא אומר בפסוק חף, תשב באחיך תדבר, בבן אמך תיתן דופי. בכל מקום שאתה יושב במסיבת חברים, אתה מדבר נגד אחרים, אתה מדבר לשון הרע כל הזמן, אפילו בן אמך תיתן בו דופי, תדבר בגנותו. מה הדגש על בן אמך? א', כתוב שבן אמו אדם יותר קרוב אליו מבן אביו. כמובן בן ביולוגי אבא ואמא, ודאי שהוא קרוב אליו. אבל אם יש בן שהוא רק אח מאבא או רק אח מאמא, אותו אחד שהוא אח מאמא, הוא מרגיש אליו עוד יותר קרבה. אז הפסוק אומר שאפילו בן אמך, גם אליו תיתן דופי. פרשנים אחרים אומרים, שאם זה בן אמך, אין לו איתך בכלל שום דבר ומריבה על הירושה, הוא הרי בן אמך, הוא לא בן אביך. אז מה יש לך לריב איתו? מילא אם היה בן אביך, דעה לך איזשהו תירוץ, למה אתה רב איתו? אבל בן אמך, מה יש לך לריב איתו? ואתה גם בכל אופן מדבר נגדו וצידן דופי. סיום הפרק, פסוק חפה א' אומר, אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה חמוך, הוכיחך והרחה לעיניך. פסוק אומר ככה, אחרי שאתה עושה את כל אלה, אתה חושב שאני החרשתי? אני אשתוק? אני אעבור על כל זה ולא יגיב לך? מה אתה חושב, דימית, מה אתה חושב שאני כמוך? אתה מעלים עין מהגנבים, מהמנעפים, אתה מתחבר אליהם. מה אתה חושב שאני כמוך, אני אלים עין ממך שאתה נוהג כך ואני לא אגיב? הוכיחך, אני אוכיח אותך, וערך לעיניך, אני אראה לך לפניך את כל מעשיך הלא טובים שעשית, והתוכחה היא לא תהיה נעימה כשנצטרך להשתמש איתה. על זה הוא אומר פסוק חב"ד, אחרי כל העריכות והדברים הברורים שנאמרו בפסוקים הקודמים, זאת אומרת ככה, בינו נא זאת שוכחי אלוהה, בין אתרוף ואין מציל, אתם ששוכחים על הקדוש ברוך הוא, תתבוננו בכל מה שנאמר עד כאן, כי אם לא תתבוננו, אז חלילה אתם יכולים להיענש. אם חלילה תענשו פירושו אתרוף, הקדוש ברוך הוא יכול חלילה יתרוף, הכוונה היא שהוא יחריב, הוא יעניש, ואין מציל, אף אחד לא יכול להציל אם חלילה הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש בן אדם. הוא מסיים בפסוק חף ג' זובח תודה יכבדנני ושם דרך הרנו ביש האלוהים. מי שמקריב קורבן תודה, מי שמפרסם בעולם את ישועות השם, כי מי שמקריב קורבן תודה הוא מביע את הסיוע האלוקי בכל דבר ובכל הזדמנות, זה מכבד את הקדוש ברוך הוא, שהוא מראה לכולם שיש בעל הבית לבירה זו. ושם דרך, מי ששם את ליבו ללכת בדרך היושר, דרך הטובה, דהיינו שומר לקיים תורה ומצוות, הרינו ביש האלוקים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לו ישועות גדולות. והגמרא במועד קטן אומרת על הפסוק הזה, כתוב ושם דרך, אז המילה ושם זה עם סין שמאלית. אומרת הגמרא באחד האופנים, אל תקראי ושם דרך אלא ושם דרך. שם זה מלשון שמאות, מלשון מדידה. אדם שמודד את דרכיו ויודע להשתמש נכון עם כל דבר בצורה הנכונה על פי הלכה, הרינו ביש האלוקים. יש שם גם סיפור בגמרא על אחד התנאים שהיה תלמיד, שהיה תמיד שואל אותו שאלות בכל הזדמנות, ברבים היה שואל אותו שאלות, אבל שהיה מגיע לתקופה של החגים שהיו באים המונים לשמוע את השיעור, אז גם אם היו לו שאלות הוא לא היה שואל. למה? כי אם הרב משום מה לא יזכור את התשובה, אז זה יגרום לו בושה בפני קהל כזה גדול, אז הוא לא היה שואל. הרב שאל אותו, למה אתה לא שואל? הוא הסביר. אז הרב אמר לו, מצוין, ושם דרך, אתה יודע לעשות שומעות, לבדוק את הדרך שלך, מתי מתאים לשאול, מתי מתאים לא לשאול. אז הראינו ביש האלוקים, מברך אותו, שאכן יהיה לו ישועה אלוקית מאוד מאוד גדולה.